פעם הקודמת הצגתי קשיים שמעלים מטריאליסטים או דטרמיניסטים או ראיות שמעלים לטובת התפיסה שלהם מתוך התנהגויות של האדם שנראות כאילו הן נקבעות על ידי מצב מוחי. ברגע שההתנהגות נקבעת על ידי מצב מוחי, זה אינדיקציה לזה, ככה טוענים רבים, שאין בנו שום דבר מעבר למוח. בעצם רואים שהמוח קובע את מה שאנחנו נעשה. דיברנו על מוח חצוי ודיברנו על זה שאדם יכול להביע עמדות, לגבש עמדות באופן שונה אם המוח שלו חצוי או לא חצוי, יכול פתאום להפוך מרפובליקני לדמוקרט או להפך. והראינו איך האונה השמאלית מתעללת באונה הימנית, ופתאום מכניסה לנו מילים לפה, ראינו משהו אחד ואנחנו מתארים בכלל משהו אחר, וכל הדברים האלה, שאני לא אחזור על כולם כאן, נראה כאילו שהם מציגים את האדם כיצור שהוא רק גוף או רק מוח, והאשליה במרכאות שיש לנו נפש או נשמה, שעומדת מאחורי הדברים, נראה שזה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, זה לא קובע את ההתנהגות שלנו ואת העמדות שלנו.
הרב, אולי תשתיק את כולם.
אוקיי, רק שנייה אחת. כן. בסוף הפעם הקודמת, הצגתי שלושה איורים, שמנסים להראות מחדש דברים שבסך הכל כבר ראינו, את תהליך קבלת ההחלטות, או קבלת ההחלטות, גיבוש העמדות, זה מבחינתי החלטות מה אני חושב, והחלטות מה אני עושה זה אותו דבר, שתיהן נקראות אצלי החלטות, תהליך קבלת ההחלטות של הדטרמיניסט ושל הליברטן. אז אני אחזור לזה כאן, כי זה בעצם השורש של כל מה שיבוא בהמשך. אז זה ההחלטות בתמונה הדטרמיניסטית. בתמונה הדטרמיניסטית יש נסיבות מסוימות. אני מזכיר לכם שהנסיבות כוללות גם נסיבות חיצוניות וגם נסיבות פנימיות. זאת אומרת, גם מצב הרוח שלי והמצב המוחי שלי והגנטיקה שלי, כל אלה זה חלק מהנסיבות. כן? זה לא בשליטתי, אני נולדתי לתוך זה, נולדתי עם זה, ולכן זה בעצם הנתונים. הנסיבות האלה קובעות מצב מוחי מסוים, כתוצאה מזה נוצר פלט מוחי מסוים שעובר לשרירים, לגוף, ונותן הוראה לפעול, או כמו שאמרתי קודם, או מביא לגיבוש עמדה פוליטית, אידיאולוגית, מוסרית, כזו או אחרת. זאת ההסתכלות הדטרמיניסטית. אין פה שום שלב בשרשרת הזאת שבה אדם מקבל החלטה. זה הכל תוצאה של חישוב מכני. בעצם בהסתכלות הדטרמיניסטית, במפץ הגדול, כן, ברגע בריאת העולם, נקבע כל מה שאנחנו נעשה בכל רגע ורגע עד סוף כל הדורות. כי בסך הכל זאת שרשרת דטרמיניסטית, קשה מאוד לחשב את התוצאה, מה בדיוק יקרה, כי זה חישוב מטורף במורכבותו. אבל ברמה העקרונית יש חישוב כזה, וזאת בעצם הטענה. כנגד זה מציבים את התיאור הליברטני, שאומר, לא הנסיבות קובעות את מה שאנחנו נעשה, אלא ההכרעה שלנו. יש לנו בחירה חופשית, יש לנו יכולת להכריע בעצמנו על מה שאנחנו נחשוב ומה שאנחנו נעשה, ולכן השרשרת מתחילה לא בנסיבות, אלא בהכרעה. יש לנו הכרעה, ההכרעה קובעת, נותנת פקודה למוח, המוח מעביר, או נותנת השראה למוח אם תרצו, והמוח מעביר את הפקודות כדי ליישם את ההכרעה. וככה בעצם מתגבשות עמדות, ככה בעצם נקבעים מעשים שאותם אנחנו עושים. אלא שהתמונה הזאת היא באמת תמונה חלקית, חלקית ומתאה של הליברטניזם. התמונה היותר מלאה של הליברטניזם זה התמונה הזאת, בזה סיימתי בפעם הקודמת. אוקיי, בזה סיימתי בפעם הקודמת, ומה שאמרתי זה בעצם כך, התמונה המלאה של ההכרעה בשרשרת הליברטנית, יש חמישה שלבים. השלב הראשון זה הנסיבות, בדיוק כמו התפיסה הדטרמיניסטית, וזאת נקודה מאוד חשובה, כי אלה שמשמיטים את הנסיבות מהתמונה הליברטנית, כן, בתמונה הזאת, רואים, בתמונה הזאת אין נסיבות. בתמונה הזאת יש הכרעה שבאה כביכול מתוך וקום, וההכרעה קובעת את מצב המוח שקובע את התוצאה, את הפעולה. אין נסיבות. עכשיו, מה שקורה בתמונה כזאת, שאם אני אראה ששינוי נסיבות מביא לשינוי בפעולה, אז זה בעצם אומר שהתמונה הליברטנית לא נכונה. ותבינו שזה בעצם מה שעומד מאחורי כל הקשיים האלה שתיארתי בפעם הקודמת. כי מה שבעצם מראים לי זה שמשנים לי את הנסיבות, חותכים את המוח. המוח שלי חצוי, המוח שלי פגוע, יש משהו שונה בנסיבות שלי, כן? בפיזיולוגיה שלי, שזה במקרה זה נסיבות פנימיות, אבל זה לא משנה. וזה מניב התנהגות שונה. ומכאן יש אנשים שמסיקים שאם כך, אז התמונה הליברטנית לא נכונה, אין לנו בחירה חופשית, הנסיבות קובעות את מה שאנחנו עושים. מה הם מפספסים? הם מפספסים את זה שגם בתמונה הליברטנית יש מקום והשפעה לנסיבות. הנה פה, גם כן מופיעות הנסיבות. ולכן ברור שאם הנסיבות תהיינה שונות, אז הפעולה תהיה שונה. גם הליברטן מסכים לזה. הרי איזה ליברטן שפוי מתכחש לזה שלחינוך יש השפעה על מה שאנחנו עושים. או לחברה יש השפעה על מה שאנחנו עושים, או לבית יש השפעה על מה שאנחנו עושים, למצב מוחי, למצב רוח, מה שאתם רוצים. ברור לגמרי, זו תופעה שלא שנויה במחלוקת, ושום ליברטן שפוי לא מעלה בדעתו להתווכח על זה. לכן הקשיים האלה לדעתי מבוססים על תפיסה קריקטורית של הליברטניות. והתפיסה הלא קריקטורית, תפיסה אמיתית, היא תפיסה חמש שלבית. זה מתחיל בנסיבות. הנסיבות נקלטות על ידי המוח, כן? זה הנסיבות. הן נקלטות על ידי המוח, פה, והמוח מקבל את הנתונים ועושה להם איזשהו סוג של עיבוד. אחרי שהוא עושה להם איזשהו סוג של עיבוד, מגיעים הרצון והשכל, החלקים המנטליים הגבוהים שלנו, ושוקלים את הנתונים המעובדים שמועברים אליהם, ומקבלים הכרעה. שימו לב שהחץ פה הוא חץ שונה מהחיצים האחרים. החיצים האחרים הם קו בודד, החץ הזה הוא חץ כפול. זה בא לרמז שיש לו אופי שונה לחץ הזה. כל שאר החיצים הם צינור חלול, זה תהליך דטרמיניסטי. פה יש הכרעה. ההכרעה זה בעצם אומר שקורה פה משהו שהוא לא רק חישוב מכני, זה לא משהו דטרמיניסטי, יש פה איזשהו סוג של שיקול דעת, בחירה. ולכן סימנתי את זה בחץ שונה. טוב, עכשיו המוח קיבל הכרעה, הרצון והשכל קיבלו הכרעה, לאור הנתונים שהועברו אליהם, אז אנחנו בשלב ההכרעה, זה שלב 3. וההכרעה הזאת, מכאן והלאה עובדת בדיוק כמו בתמונה הקריקטורית. מכאן והלאה העסק הזה באמת כמו שתואר למעלה, זאת אומרת, ההכרעה הזאת מועברת למוח, המוח בונה ממנה הוראות לשרירים, או לא משנה, או לחלקים במוח שמגבשים תפיסת עולם ונוצרת פעולה. אוקיי? אז השלושה שלבים האחרונים, זה באמת מה שתיארה התמונה הקודמת. אבל היה חסר בה את שני השלבים הראשונים, את שלב 1 ואת שלב 2. היא מתחילה משלב 3. ושוב פעם, למה זה חשוב? זה חשוב בגלל מה שהסברתי קודם. זה חשוב בגלל שפה פתאום אנחנו רואים שגם הליברטן מסכים ששינוי בנסיבות ייצור שוני בפעולה. העובדה ששינוי בנסיבות יוצר פעולה שונה, החלטה שונה, השקפת עולם שונה, תגובה שונה, לא מוכיחה בשום צורה את הדטרמיניזם, ואת המטריאליזם ודטרמיניזם.
יש לי שאלה, את הליברטנים שאני שומע, הם טוענים שאם יש נסיבות, נגיד חינוך רע, זה רק מקשה או משהו, מישהו, אבל תמיד הוא יכול להתקבר על זה, ולבחור את דרך התורה נגיד לזה. Okay. זה לא חשוב מה עם הנסיבות, תמיד אפשר להתקבר, וטוב, זה יותר קשה, לא יותר מזה.
זה בדיוק הנקודה. המשפט שאמרת באמצע, לא חשוב מהם הנסיבות, הוא המשפט היחיד שאני לא מסכים איתו במה שאמרת. זאת אומרת, ברור שהליברטן, זה כל הוויכוח. הליברטן טוען שאחרי הנסיבות מגיעה הכרעה. הנסיבות לא קובעות את מה שיקרה. הנסיבות הן נותנות איזשהם נתונים, אבל אני כמובן תמיד יכול לקבל את ההכרעה באופן חופשי. לא תמיד, אבל ברוב המקרים יכול לקבל הכרעה באופן חופשי. אבל התמונה הקריקטורית אומרת שלנסיבות אין השפעה בכלל. לא שהן לא קובעות את התוצאה, ברור שהן לא קובעות את התוצאה, אבל הן לא משפיעות על התוצאה. עכשיו, כאשר בן אדם חי בנסיבות, דיברנו על זה כבר לא פעם בתחילת הסדרה, כשהצגתי את הליברטניות עם התמונה הטופוגרפית הזאת, כן? תיארתי את ההתייחסות של בן אדם, התנהלות של בן אדם, כנגיד, בהשוואה לכדורון שנע על פני איזשהו שטח. אז הכדורון רץ תמיד למקום עם מינימום אנרגיה פוטנציאלית. הוא הולך תמיד למקום הנמוך, והוא לא יעלה על ההר, למקום הגבוה. האדם נמצא באותו מצב, גם עליו פועלים הכוחות, האדם הוא יצור פיזיקלי. זאת אומרת, גם הוא בעצם פועל עליו כוח למטה כדי לרדת למטה, וכשהוא ינסה לעלות למעלה יהיה כוח שמתנגד לזה. אבל הוא יכול להחליט להתגבר. אז עכשיו אם תיקח 100 בני אדם שנמצאים על עוקף, כן, עוקף זה סדל פוינט, שיש לך שתי ירידות לשני הצדדים ושתי עליות לשני הצדדים האחרים, אוקיי? ותשים שם 100 בני אדם. ברור שלא יהיה 50 שירדו למטה ו-50 שיעלו למעלה. אלה שירדו למטה יהיו יותר, לא יודע, 70, 80, 60, לא יודע כמה. אבל יהיו יותר אנשים שירדו למטה כי זה יותר קל. האם כתוצאה מזה אתה יכול להסיק שהמבנה של השטח, כן, המתאר הטופוגרפי, קובע בצורה חד ערכית את ההתנהגות של בני אדם? התשובה היא לא. לכל אחד יש בחירה חופשית. נכון שההתפלגות הכללית תהיה מוטה. זה לא יהיה 50-50, זה יהיה משהו לטובת העמק ונגד ההר. זה בדיוק המשמעות של התמונה שציירתי כאן. כן אמרתי שהפרקים האלה אוספים, כותפים את כל הפירות של כל מה שזרענו לכל אורך הדרך. כשאני תיארתי שם את התמונה הזאת של הליברטניות הנכונה, המפוקחת, לא הטיפשית, הקריקטורית, התכוונתי לענות לשאלות האלה. כאן אני משתמש במה שעשיתי שם. והטענה היא שהנסיבות בהחלט משפיעות. הוויכוח הוא לא בזה, הוויכוח הוא בשאלה אם הנסיבות קובעות את מה שיקרה. Determines, כן? השאלה אם, זה ברור שיש השפעה של הנסיבות, אף אחד לא מתווכח את זה. השאלה אם ההשפעה הזאת מכתיבה לי מה שיקרה או שאני יכול להתגבר. זה הוויכוח. וברגע שאתה אומר שהנסיבות משפיעות, לא הראית שהנסיבות קובעות. זה שני דברים שונים. הראית שהן משפיעות. וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, סיימתי בפעם הקודמת בזה, במשמעות של התמונה הזאת. המשמעות של התמונה הזאת, בעצם התמונה הזאת פותרת את כל הקשיים שאנשים העלו. ככה נדמה לי לפחות, כל הקשיים שאני מכיר. ולכן ההבדל בציור, בין הציור הקריקטורי לציור הזה, הוא הבדל דרמטי לדיון. כי הרבה מאוד מאלה שמנהלים את הדיון, מנהלים אותו לאור התמונה הקודמת שתיארתי, כן, התמונה הזאת. ואז, מי שליברטן שחושב לפי התמונה הזאת, ברגע שתראה לו שהנסיבות משפיעות, לא קובעות, משפיעות, על התוצאה, הפלת אותו לקרשים. אבל זה נפל, כי אתה רואה שלא ההכרעה קובעת, אלא הנסיבות קובעות. אבל אם אתה אומר, לא, אני מחזיק בתמונה הזאת, לא בתמונה ההיא. אז זה שהנסיבות משנות את ההתנהגות ואת ההחלטה, ברור, גם אני מסכים לזה. השאלה אם זה קורה תמיד, השאלה אם זה קורה בהכרח. השאלה אם זה קורה על 100% מהאנשים, זו השאלה החשובה. והטענה שלי היא שלא. ואמרתי כבר לא פעם, שכל פעם מגלים גן שאחראי על התנהגות אנושית אחרת, כן? תמיד יוצאות כותרות לעיתון, מצאו את הגן שאחראי על אמונה דתית, את הגן שאחראי על קמצנות, את הגן שאחראי על אלימות, מה שאתם רוצים, כל מיני דבר, כל מה שאתם רק רוצים, הכל נמצא בגנים. אז קודם כל כמובן לא מצאו, זה הכל כותרות שטותיות. אבל מעבר לזה, גם כשכן מוצאים, מוצאים משהו שיש לו קורלציה לתוצאה. את מוצאים משהו שיכול להשפיע לכיוון של אלימות, לכיוון של אמונה דתית, לכיוון של תוקפנות או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל אף אחד בעולם לא ראה מעולם גן שקובע באופן דטרמיניסטי התנהגות. לא קרה ולדעתי גם לא יקרה. זה לא יפריע כמובן לעיתונים לצאת עם, 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 עם כותרות כל יומיים על גן אחר שמצאו, אבל זה לא קרה מעולם. אני גם חושב שזה לא יקרה, אבל זה אני מוכן לחכות ולראות. לא קרה פשוט, אין דבר כזה. כן, אפשר למצוא שגן, מבנה גנטי מסוים יכול לתרום לגיבוש עמדה אמונית, שמאדם יהיה דתי, ומבנה גנטי אחר יתרום לזה שהוא לא יהיה דתי. אבל זה לא אומר שזה קובע את היותי דתי או חילוני. אגב, משום מה, מזה מתעלמים, שאותו מבנה גנטי גם קובע שתהיה חילוני. זאת אומרת, לא אותו, אלא מבנה, באותה מידה, מבנה גנטי אחר קובע שתהיה חילוני. אם הגנים אחראים על זה, כמו שהם אחראים על תפיסת העולם הדתית, הם אחראים גם על תפיסת העולם החילונית. לכן, אני לא יודע למה תמיד רואים בזה מתקפה על הדתיות. אומרים, בעצם הדתיות שלכם זאת אשליה, זה השראה של מבנה גנטי פשוט, זה הכל. אתם לא באמת גיבשתם עמדה, אבל החילוני כמובן תמיד מגבש עמדה בצורה בלתי תלויה ולא קשורה לגנים שלו. זה מפלאי הדיון המוזר סביב הנושאים האלה. בכל אופן, הטענה היא שאם ימצאו שמבנה גנטי מסוים באופן דטרמיניסטי קובע מה שיקרה, זאת אומרת, כל מי שיש לו מבנה גנטי כזה הוא דתי, וכל מי שאין לו מבנה גנטי כזה הוא לא דתי. זה מה שימצאו. אם זה יהיה המצב, אז באמת זה יהווה אתגר משמעותי. זה כבר יהווה אתגר משמעותי. אין דבר כזה. אין, לא מצאו שום דבר על שום התנהגות אנושית. לא מצאו דבר כזה, ואני לא רואה גם איך יוכלו למצוא. בשביל שיוכלו למצוא צריך לעקוב אחרי כל בני האדם בכל שלבי חייהם. זה צריך ממש להיות האח הגדול של אורוול בשביל לעשות ניסוי כזה. אוקיי, זה, אני לא רואה איך עושים ניסוי כזה, לכן כל הניסויים האלה הם לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים לשאלה שלנו, הם יכולים להיות רלוונטיים לדברים אחרים. אבל השאלה הזאת זה לא רלוונטי. זה נקודה מאוד חשובה, כי כמעט כל הדיונים סביב השאלות האלה של ליברטניות, של בחירה חופשית, נופלים בקשר הזה. כמעט כל הדיונים. כי אנשים מתייחסים, אגב, גם ליבט. זאת אומרת, גם בליבט ראינו אותו דבר. את אנשים חושבים שה-R-Peak, הפיק החשמלי הזה בראש, קובע את הלחיצה של הכפתור, ולכן בעצם אין לנו שום דבר מעבר לסיגנלים המוחיים. אבל זה לא נכון, כי לא הראו שזה תמיד קורה, זה הווטו שדיבר עליו ליבט. כל מה שהראו זה שזה קורה, אבל זה שזה קורה כולם מסכימים, השאלה אם זה תמיד קורה. שם יש עוד בעיות חוץ מזה, אבל אני אומר, קודם כל, יש את הבעיה הכי בסיסית. בשביל שניסוי ליבט ייתן לנו הכרעה, צריך להראות שזה תמיד, אם יש RP אני לוחץ על הכפתור, ואם אין RP אני לא לוחץ עליו, וזה קורה תמיד. אצל כל בני אדם תמיד. עד שלא הראית את זה, ואי אפשר להראות את זה במעבדה, עד שלא הראית את זה, לא הראית דטרמיניזם. לכן ההבדל בין שתי התמונות שאני מציג כאן הוא הבדל דרמטי. אני אתן לכם אולי... אולי, רגע, אני רק... אחזיר את זה שנייה, אני רק אחזור מה שאמרתי, אז בעצם התמונה הזאת יש לה שתי משמעויות, או בקיצור, המוח שלנו יכול להשפיע על ההחלטות שלנו בשתי צורות, או בשני אופנים שונים. אחד דרך שלב 2, והשני דרך שלב 4. כן, זה הקלט והפלט, האינפוט והאוטפוט. כאשר המוח נדפק, זה יכול לעשות אחד משני דברים, או לא להעביר לי נתונים על הנסיבות, העיבוד של הנתונים נעשה בצורה לא טובה, ואז מה שקורה זה שהרצון והשכל שבאים לגבש עמדה, הם עושים את זה על בסיס נתונים שגויים, נתונים בעייתיים, מעוותים, מגמתיים, בעיה עם הנתונים, אוקיי? ואז אתה מקבל החלטות לא טובות בגלל הנסיבות. הסוג השני של ההפרעה, אם יש משהו בעייתי במוח, אם יש איזה דפקט במוח, זה בשלב 4. יכול שאני מקבל החלטות מצוינות, קיבלתי את הנתונים המלאים והנכונים, אבל את ההחלטות האלה אני צריך לתרגם למעשה. וכשאני מתרגם אותם למעשה, שוב פעם זה עובר דרך המוח. אבל אם המוח דפוק, אם החלק הזה של המוח דפוק, אז הפעולה שנעשית פה לא תשקף את ההכרעה של הרצון והשכל מפה. כיוון שהמוח שתפקידו להעביר את ההכרעה הזאת לפעולה, משבש את זה. והבאתי לזה כל מיני דוגמאות, אז למשל דוגמה, הבאתי דוגמה אחת למשל, מה קורה כאשר מישהו נתן לי אגרוף, אוקיי? עכשיו אני הולך ברחוב, מאוד כאב לי ואני מאוד כועס עליו. עכשיו אני הולך ברחוב ואני רואה מישהו שנראה לי כאותו אחד שנתן לי את האגרוף, אני בא אליו ואני מחזיר לו אגרוף בחזרה, אוקיי? עכשיו מתברר שזה בכלל לא היה אותו אחד שנתן לי את האגרוף, זה היה מישהו אחר. בקיצור, עשיתי פעולה לא מוסרית. נתתי אגרוף לבן אדם שלא, סתם, לא מגיע לו, סתם אדם תמים. עכשיו, מה זה, ממה זה יכול לקרות? נגיד שזה, הדטרמיניסטים טוענים שזה קורה בגלל דפקט במוח. ואני מסכים, או לא בהכרח, אבל זה יכול לקרות. זה יכול להיות שזה באמת בעיה מוסרית, הבן אדם עשה מעשה לא ראוי כי הוא בחר לא טוב. אבל אני מסכים שזה גם יכול להיות תוצאה של דפקט במוח. בשתי הנקודות, גם בשלב 2 וגם בשלב 4 בתמונה הזאת. בשלב 2, למשל, דוגמה, איך בעיה משלב 2 יכולה לגרום לזה? אני מזהה את הבן אדם לא נכון. זאת אומרת, מגיעים לי נתונים, אני רואה את הבן אדם, אני בטוח זה הבן אדם שנתן לי אתמול אגרוף, אבל זה לא נכון. מה שאומר זה שהאינפוט שלי משובש. המוח לא מעביר לי את הנתונים הנכונים, ואז כתוצאה מזה אני מקבל החלטה לא מוסרית. אבל ההחלטה לא מוסרית היא לא בגלל שאני אדם רע. מבחינה מוסרית קיבלתי החלטה נכונה. הבעיה הייתה בנתונים המעוותים שהגיעו אליי. פשוט קיבלתי נתונים לא נכונים, מה לעשות? הצד השני, הבעיה, הסוג השני של הבעיות שיכול לגרום לזה, זיהיתי נכון את הבן אדם. וראיתי שהבן אדם הזה הוא לא הבן אדם שנתן לי אגרוף אתמול. אבל המוח שלי דפוק והוא גרם ליד שלי לזוז ולתת אגרוף לבן אדם הזה, למרות שבהכרעה שלי אני הכרעתי לא לתת לו אגרוף. כי התרגום של ההוראה לא לתת אגרוף עבר שיבוש, וזה נהיה הוראה כן לתת אגרוף. זה בעיה בשלב 4. נכון? העברת ההוראות מההכרעה של הרצון והשכל אל הפעולה. וגם זה יכול להביא לאגרוף לא מוצדק. זאת אומרת שבתמונה הליברטנית, גם יכול להיות סיטואציה שבן אדם הוא צדיק גמור, מקבל החלטות מוסריות לעילה, ועדיין ייתן אגרוף למישהו שלא מגיע לו. ויכולות להיות איזה שתי סיבות, או באינפוט או באוטפוט. או בקליטת הנתונים, או בביצוע ההכרעה. ולכן הליברטן לא מכחיש את זה, הליברטן מסכים שאם במוח קורה משהו, אז יכולות להיות התנהגויות בעייתיות, או התנהגויות שלא מתאימות לערכים שלי. אוקיי? יכול להיות. אבל זה לא אומר שאין בנו את אותו מימד רוחני, שכלי, רצוני, מנטלי, שמקבל הכרעות. אני קיבלתי פה הכרעה באופן לגמרי חופשי, זה לא היה דטרמיניסטי. זה ממש לא היה דטרמיניסטי. קיבלתי הכרעה לאור נתונים בעייתיים, או שההכרעה שלי לא תורגמה למעשה בצורה טובה, בגלל שהמוח לא פעל כמו שצריך, לא פועל כמו שצריך. אוקיי?
איפה קורה שלב 3?
מה זאת אומרת איפה? איפה בגוף?
במוח?
לא.
באותו המוח?
לא. ברצון ובשכל, זה בכלל לא קורה בגוף. אחרי זה, מפה זה עובר למוח. כשאתה שואל איפה זה קורה, אתה מדבר על 4, לא על 3.
אני שואל, אבל איפה קורה 3?
אז אני אומר, זה כמו להגיד מה צבעה של המידה הטובה. אתה יכול לענות לי על השאלה הזאת? או מה ההבדל בין שפן? אתה יכול לענות לי על השאלה הזאת? הנונסנס של לואיס קארול, כן? איזה שאלות שאי אפשר לענות עליהן. אתה שואל אותי, איפה קורה משהו שאין לו מיקום במציאות? הוא לא ממוקם באיזשהו מקום בחלל. אז אין טעם לשאול איפה זה קורה, אין המושג איפה לא שייך לגביו. מה שקורה בחלל זה משהו שקורה במוח, אבל זה הרי קורה ברצון ובשכל, לא במוח. זה החלק המנטלי שלנו. החלק המנטלי שלנו זה משהו רוחני, הוא לא ממוקם באיזשהו מקום. כשדיברנו על זה באחת הפעמים בעבר, הגמרא בברכות, בדף ה', הגמרא משווה בין הנשמה, בין היחס של הנשמה לגוף, לבין היחס של הקדוש ברוך הוא לעולם. ואחד הדברים, היא אומרת, חמישה דברים, יש דמיון ביניהם, והיא אומרת שבאחד הדברים, זה כמו שהנשמה מלאה את כל הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. מה זאת אומרת מלאה את כל הגוף? היא לא מלאה את כל הגוף, היא לא נמצאת בכלל במקום. זה לא שהיא מלאה את כל הגוף. רק ביטוי מושאל, היא לא נמצאת בשום מקום מסוים בגוף, היא נמצאת באינטראקציה עם הגוף הזה, אבל זה לא שהנשמה נמצאת בנקודה, כן, בבלוטת האיצטרובל, יש כל מיני כאלה שמנסים לאתר, כן, איפה הדברים האלה נמצאים, זה לא נמצא בשום מקום, וגם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, יש איזה ביטוי נורא יפה בקדושה, כתוב, מלאכה, משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו להעריצו, לעומתם משבחים ואומרים, או ברוך יומרו, אם אתם מנוסח אשכנז. מה זה אומר? משרתיו שואלים זה לזה, יהיה מקום כבודו להריצו, הרי אין לו מקום. אז כלפי איפה נפנה כדי לעבוד אותו? לעומתם, משבחים ואומרים. זאת אומרת, אין לו מקום, אני לא יודע לאתר אותו באיזשהו מקום מסוים. אז אני, מה זה משנה? אני אעשה את זה איפה שאני נמצא. לעומתי, איפה שאני נמצא, שם אני אעשה את זה. זה לא מקום יותר גרוע ולא יותר טוב מכל מקום אחר. באופן מטאפורי קוראים לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל האמת היא שהוא לא נמצא בשום מקום. הוא לא סוג של דבר שנמצא בחלל, אוקיי? לכן, בדיוק אתמול דיברתי, אני חושב, על ההבדל הזה, שאמרתי שלנקודה, אנשים חושבים שלנקודה יש אורך אפס. אבל בתפיסה הפשוטה, לנקודה אין אורך. לא שיש לה אורך אפס. אורך יש ליצורים ממימד אחד לפחות, אבל נקודה זה יצור ממימד אפס, אז אין לה אורך. לא שיש לה אורך אפס. עכשיו אפשר בתורת המידה להגדיר גם אורך של נקודות, כל מיני פלפולים של מתמטיקאים. אבל בתפיסה הפשוטה, כשמסתכלים על זה, נכון יותר לומר שלנקודה אין אורך, מאשר שיש לה אורך אפס. או כמו, כן, או מה הנפח שיש ליריעה דו-ממדית. זה לא שיש לה נפח אפס, אין לה נפח. היא פשוט, המושג נפח לא שייך ליריעות דו-ממדיות. או אמרתי להם שם שזה מזכיר לי את השאלה, מה רואה אדם שהוא עיוור מלידה? שאין לו את כושר הראייה. האם הוא רואה כל הזמן חושך, שחור? או שאולי הוא לא רואה? זה לא אותו דבר. את לראות כל הזמן חושך או שחור, זה בעצם לראות מראה ניטרלי, כן? לראות משהו שהוא לא, אין בו שום דבר. אפס, אפס ראייה. אני אומר, לא אפס ראייה, אין לו ראייה, הוא לא רואה. לא שהוא רואה כל הזמן שחור, אתם מבינים את ההבדל? אז גם בנידון דידן זה אותו דבר. אתה שואל איפה נמצאים הרצון והשכל, אז כשאני אומר מלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי מטאפורי. בעצם הכוונה לא שהוא נמצא בכל מקום, אלא שהימצאות במקום זה משהו שלא רלוונטי לגביו. אותו דבר עם הרצון והשכל. איפה זה מתחיל להופיע במוח? בשלב 4. כי הרצון והשכל נותנים הוראה למוח, ואז כמובן מתחילים כבר זרמים חשמליים במוח, שהם עוברים לביצוע, עובר לעשייתן. ולכן הדברים האלה מגיעים למוח בסוף, אבל הם לא נוצרים שם. אוקיי? הם בעצם נוצרים בחלק המנטלי שלנו. יש התמונה הזאת שתיארתי כאן בעצם יכולה להסביר בתוך המסגרת הליברטנית את כל התופעות שתיארתי בפעם הקודמת ועוד הרבה אחרות, ולהראות שאין להם שום קשר לדיון. כל התופעות שדיברתי עליהם קודם בעצם יכולות להיות מוסברות כאן, או דרך בעיה בשלב 2 או דרך בעיה בשלב 4. אוקיי, אני אביא לכם אולי דוגמה, את הדוגמה הכי קיצונית שהובאה שמה. מה קורה עם בן אדם שברגע שנפגע לו המוח נהיה רפובליקני? או אתם יודעים מה, דמוקרטי. בדרך כלל אומרים שמישהו שנפגע לו המוח נהיה רפובליקני. אבל אז בשביל להיות פוליטיקלי קורקט, אני אומר, נפגע לו המוח והוא נהיה דמוקרטי. אוקיי? אז איך זה יכול להיות? לכאורה רואים שלבן אדם מקבל החלטות, לא באמת כמו שאנחנו חושבים, איזה שיקול דעת, היגיון, לקיחת שיקולים שונים וגיבוש עמדה. אלא זה קורה כתוצאה ממצב מוחי. נכון? זה אחד הביטויים הכי קיצוניים של הטענות האלה, כאילו שאין בנו שום דבר חוץ ממוח. אבל הנה אני אראה לכם בתמונה הזאת איך דבר כזה יכול לקרות. הרי ברור, נגיד הניסויים שעשו שם אגב היו ביחס לניקסון, זה היה בשנות ה-70, סוף שנות ה-60, ושם בן אדם פתאום עבר לתמוך בניקסון או להתנגד לניקסון, לא זוכר, בגלל שהמוח שלו נחצה. אז עלו טענות שרואים שבעצם המוח קובע את העמדות שלנו, וזה לא כמו שאנחנו מציירים את זה, שאנחנו מגבשים לעצמנו עמדה, ויש לנו דעות ואידיאולוגיות וערכים וכו'. עכשיו, אני רוצה לתאר את זה בצורה ציורית. הרי רק טיפש חושב שאין לניקסון יתרונות. כן, כמו שאומרים תמיד, אם ילד בן 17 הוא לא קומוניסט, אז אין לו לב. ואם בן 23 הוא עדיין קומוניסט, אז אין לו ראש. זאת אומרת, מי שחושב שבניקסון אין בכלל יתרונות, או שהוא היה כלי לחסרונות, הוא חושב בצורה ילדותית, בצורה פשטנית. ברור שהיו לו גם צדדים חיוביים, בלי להכיר אותו יותר מדי, זה ברור לגמרי, בכל בן אדם יש צדדים חיוביים. אבל היו לו גם צדדים שליליים. ועכשיו הבן אדם צריך, כשהוא רוצה לגבש עמדה, האם להצביע לניקסון או לא, הוא צריך למשקל או לשקלל את הנימוקים לפה ולשם, ולהגיע בסוף לשורה תחתונה. כאשר הוא מצביע ניקסון, האם הוא אומר שניקסון הוא כליל השלמות? ממש לא. הוא רק חושב שהחסרונות שלו עולים על החסרונות שלו. אם בן אדם מצביע נגד ניקסון, הוא חושב שהחסרונות עולים על היתרונות, אז הוא מצביע נגדו. אבל אף אחד לא מכחיש את זה שיש לו גם יתרונות וגם חסרונות. עכשיו בוא נניח שהיתרונות של ניקסון שייכים לאונה הימנית. והחסרונות, כן, הוא היה ימני, הוא היה רפובליקני. והחסרונות של ניקסון שייכים לאונה השמאלית. כן? נגיד שזה הדברים שבהם מטפלים החלקים האלה של המוח. עכשיו, ברגע שאתה חותך, זאת אומרת, אם המוח שלם, והקורפוס קולוסום הזה, כן, הגשר הזה בין שתי האונות קיים, אז אתה לוקח את השיקולים מהאונה הימנית, את השיקולים מהאונה השמאלית, משקלל אותם ומגיע למסקנה. אוקיי? ואז יש לך עמדה, בעד ניקסון, נגד ניקסון, יש לך איזשהו סוג של עמדה. אגב, מי זה אתה? מי זה האתה שמשקלל את הנתונים, שמחבר את האונה הימנית והאונה השמאלית? אז הרבה אנשים אומרים, זה האונה השמאלית. לא, האונה השמאלית זה אחד הדברים שאותם משקללים, אבל מי המשקלל? זה בעצמו טענה לטובת הדואליזם, כן, לטובת התפיסה שיש בנו משהו מעבר למוח. המשהו הזה מעבר למוח משקלל את שני סוגי הנתונים האלה. אבל נעזוב את זה כרגע. אז אני משקלל את הנתונים ומגיע בסוף למסקנה אם אני נגד ניקסון או בעד ניקסון. אוקיי? עכשיו המוח נחתך. מה קורה אם המוח נחתך? אין דיבור בין שני החלקים של המוח. אז השיקולים הימניים והשיקולים השמאליים מגיעים לשתי מסקנות. זה מגיע למסקנה בעד ניקסון, זה מגיע למסקנה נגד ניקסון. ועכשיו אין לי דרך לעשות אינטגרציה, כי פיזית המוח חתוך. אוקיי? מה קורה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה, עכשיו תלוי, אם ישאלו אותי האם אני רפובליקני או לא, מה אני אענה? המוח, כזכור לכם, מופעל על ידי האונה השמאלית. נכון? אז מה זה אומר? שאני אענה שאני נגד ניקסון. כן? שמאליים הם נגד ניקסון. ניקסון היה ימני. אז האונה השמאלית שמפעילה את הפה, והרי האונה הימנית אין לה קשר לפה, כי הקשר בין האונות נחתך. דיברנו על זה בפעם הקודמת. אוקיי? אז מי שקובע את מה שאני אדבר זה האונה השמאלית. והאונה השמאלית היא נגד ניקסון. אז שישאלו אותי האם אני בעד ניקסון, התשובה היא שאני נגד. עכשיו, אם אני אלך להצביע, אז תלוי במה תלויות הפעולות של ההצבעה, הזזת היד, ההליכה, וכל הדברים האלה, יכול להיות שאני אצביע בעד ניקסון. למה? לא כי הכרעתי שאני בעד ניקסון, אלא בגלל שמי שקבע את מה שאני אעשה בפועל, אתם רואים פה, החלק הזה, העברת ההוראות, מי שקבע את הפעולה, זה החלק הימני של המוח, שהוא מביא לידי ביטוי רק חצי מההכרעה. ההכרעה מורכבת משקלול של שיקולים לפה ולשם. והחלק הזה מתרגם רק חצי מהשיקולים. ואז הפעולה תהיה פעולה שהיא לא תוצאה של ההכרעה הכוללת, אלא של חצי מהשיקולים. אם הפעולה היא דיבור, זה יהיה של החצי השמאלי, אם הפעולה היא הליכה, זה יכול להיות של החצי הימני. ואז פתאום אתם רואים בן אדם שהיה דמוקרט מובהק והופך להיות תומך בניקסון, אחרי שהמוח שלו נחצה. האם זה אומר שאין לו הכרעה? לא. זה אומר שנפגע החלק מספר 4 בשרשרת שלו, המוח לא מעביר את הפעולות נכון. כמובן זה יכול לבוא גם מכאן. זאת אומרת, ברגע שאתה רוצה לגבש עמדה על ניקסון, אתה רוצה לקבל נתונים. מה הוא עשה? מה דעתי על מה שהוא עשה? עכשיו, אם בקליטה יש לי בעיות, אז אני לא אקבל את הנתונים הרלוונטיים בעדו, אלא רק את הנתונים נגדו, ויצא, או לפחות בעוצמה אחרת אני אקבל את זה, ולכן בסוף בסוף אני אקבל החלטות נגד ניקסון, למרות שבעצם יכול להיות שאם הייתי משקלל הכל, הייתי בעדו. יש, אפשר לראות את זה, משל נחמד לעניין הזה, תראו פה, הבאתי תמונה של מנסרה, כן, מנסרה זה בעצם מכשיר אופטי, שנכנס אליו אור לבן, והוא מפרק אותו לגוונים, כן, אתם רואים פה נכנס אור, והוא מפרק אותו לגוונים, כחול, ירוק, צהוב, אדום וכן הלאה, אוקיי? עכשיו, מה שבעצם טוענים המטריאליסטים, זה שברגע שאתה משנה את המנסרה, הרי תשנה את הצבעים, נכון? אם המנסרה תהיה שונה, חלק מהצבעים לא יצאו, או שהם יצאו בכיוונים אחרים, או תלוי במבנה של המנסרה. האם זה אומר שאין אור? שהמנסרה זה הדבר היחידי שקיים. המנסרה מייצרת את הצבעים. כי עובדה שאם משנים את המנסרה, מקבלים צבעים שונים. אז כנראה שהמנסרה זה הכל. מה פתאום? הרי ברור שכל הצבעים האלה נמצאים פה בתוך האור הלבן. מה שעושה המנסרה היא רק מפרקת אותם ושולחת כל צבע לכיוון אחר. כן, זווית השבירה משתנה לפי אורך הגל, ולכן כל אורך גל הולך לכיוון שונה. כך מתפרקים הגוונים, אבל כולם נמצאים באור הלבן שמגיע אל המנסרה. רק המנסרה מפרקת אותם. מה יקרה אם לא עושים שם מנסרה? אני אראה צבע לבן. האם בתוך הצבע הלבן אין גוונים? בטח שיש גוונים, רק אני לא אראה אותם. הם לא יבואו לידי ביטוי. זה בדיוק מה שקורה במוח. יש לי, בהחלטה שלי בעד ניקסון, יש הרבה גוונים. יש שיקולים בעד ויש שיקולים נגד, ואני צריך לשקלל את כולם ובסוף להגיע למסקנה. אם אין לי את המנסרה שמפרקת את השיקולים, מוציאה לי את השיקולים שמאלה ואת השיקולים ימינה, אני לא אראה שההחלטה הזאת היא החלטה שמורכבת מהרבה מאוד גוונים. אני אראה זה כאילו החלטה, אני רפובליקני או אני דמוקרטי, אבל זה לא נכון. החלטה של אני רפובליקני אין פירושו שאני לא רואה את היתרונות בדמוקרטים. רק אני חושב שהיתרונות של הרפובליקנים גדולים יותר. זה הכל, או להפך. זה בדיוק כמו המשל של המנסרה, ולהגיד שבגלל הדברים האלה אין לנו בכלל נשמה, או אין לנו בכלל יכולת לקבל החלטות ורצון וקביעת ערכים וכו', אלא המוח קובע הכל, זה כמו להגיד שהמנסרה מייצרת את הצבעים ואין בכלל אור לבן שפוגע בה. או הצבעים לא נמצאים באור הלבן, אלא המנסרה מייצרת מהאור הלבן, מייצרת ממנו צבעים. לא נכון, הצבעים נמצאים בתוך האור הלבן. המנסרה רק מוציאה אותה מן הכוח אל הפועל. במובן הזה המנסרה זאת הדוגמה לשלב 4 בשרשרת. שלב 4 בשרשרת בעצם אומר, יש לי אור לבן, ואני עכשיו רוצה להעביר את המידע הזה הלאה בצורה של צבעים. אם המנסרה פועלת, אז אני אעביר את כל הצבעים, כל אחד למקום הראוי לו. אם המנסרה נדפקה, או החלפתי מנסרה, או משהו פגום בה, אז היא לא תעביר את כל הצבעים, חלק היא לא תעביר, היא תעביר לכיוונים אחרים, היא תעשה משהו אחר. זה לא אומר שמשהו השתנה באור הלבן. האור הלבן נראה בדיוק אותו דבר. אבל הגורם שמתווך בין האור הלבן לבין מה שאנחנו רואים, הוא השתנה, משהו נדפק שם. זה בדיוק אותו דבר, המוח בתמונה הזאת הוא גורם מתווך. ולכן כשהמוח השתנה, ברור שגם התוצאות השתנו. אבל זה לא אומר שיש לנו רק מוח, ואין שום דבר שמזין את המוח, או שהמוח בעצם מבטא אותו. עכשיו, אני כבר לא מדבר על אוסף של הרבה מאוד תופעות, הרבה הרבה יותר פשוטות, כמו למשל אנשים שיש להם פגיעה באמיגדלה. וזה אנשים שאין להם, אין להם יכולת אמפתית, למשל, או אנשים המימד הרגשי שלהם או מדוכא מדי או מעורר מדי, כן, יותר מדי רגיש וחזק. זה שני סוגי פגיעה שונים. מה שיקרה במצב כזה, אתם תראו שינויי התנהגות מאוד מאוד חזקים. יש עשו מחקרים על חיילים יוצאי וייטנאם, והטענה הייתה, זה חיילים שעשו שם מעשים כנראה די אכזריים ומטורפים, ומצאו אצלם פגיעה באמיגדלה, המרכז, כן, האמפתיה שלהם דפוק. הם לא קולטים את הסבל שהם גורמים לאנשים. עכשיו תבינו מה המשמעות של העניין. הם בעצם יכולים להיות אנשים מוסריים למהדרין, וההחלטות שהם מקבלים הן החלטות נהדרות, והחלטות במובן הדואליסטי, הליברטני, הם מקבלים החלטות. זה לא המוח גרם להם לזה. מה שעשה המוח לא נתן להם את הנתונים הרלוונטיים. כי אתה בשביל לא לעשות דברים כאלה למישהו אחר, צריך להבין מה זה עושה לאותו מישהו. אתה צריך להבין כמה הוא סובל כשאתה עושה לו דברים כאלה. אם אתה לא מבין כמה הוא סובל, כי אין לך אמפתיה, עוד פעם, אין לך את הכושר של האמפתיה, לא שאתה החלטת לא להיות אמפתי. חסר לך במוח, הדבר הזה דפוק אצלך. אז אין לך את היכולת לגלות אמפתיה לאנשים. במצב כזה אתה יכול להתנהג בצורה זוועתית. אבל זה לא אומר שאין לך מימד בוחר. זה רק אומר שהמימד הבוחר שלך לא קיבל נתונים, וברגע שאתה לא מבין שלתת מכות לבן אדם זה כואב לו, מה ימנע ממך לתת לו מכות? לא בגלל שאתה אדם רע. אתה לא אדם רע, רק אתה לא מבין שדבר כזה זאת פעולה רעה. כי אתה לא יודע שזה מכאיב. או אתה לא יודע שלהעליב מישהו זה מעציב אותו. כי אתה מינוטיסט כזה, אתה, גם אם מעליבים אותך, זה לא מפריע לך. אז אתה יכול להעליב אנשים באופן לגמרי חופשי, לפגוע בהם לעיני כל ישראל, כשבעצם אתה בכלל לא בן אדם רע. אתה לא בן אדם רע, אלא פשוט אתה לא מבין שלהעליב מישהו זה דבר שעושה לו רע, זה דבר שפוגע בו.
בסוף הדבר, אין לאדם הזה בחירה. זה לא אשמתו, אבל אין לו בחירה, כי תמיד הוא לא מקבל את הנתונים.
אז אני צריך להבחין בין שני דברים. קודם כל אני רוצה להראות שיש בו מימד בוחר, לפני השאלה אם יש עליו אחריות או לא. זאת אומרת, התופעות האלה לא מוכיחות שהבן אדם הוא רק חומר מכני. יש בו משהו בוחר. ולמרות זאת, נתונים שגויים יכולים להשפיע על פעולות. זה נתון, דבר ראשון. השאלה השנייה זה האם אפשר להטיל עליו אחריות. זאת שאלה אחרת. במקום שבו אין לו את האפשרות להבין את זה, הוא באמת יצא פטור בדין. אני מסכים. לכן אני אומר, אבל זה, אין לי ויכוח עם הטענה הזאת שכשבן אדם לא מקבל נתונים טובים, משהו דפוק אצלו בראש, יכול להיות שהוא צריך להיות פטור מאחריות פלילית. אני מסכים לזה, כל בר דעת מסכים לזה, בבתי משפט כל הזמן שופטים על פי זה. השאלה שאני שואל זה, האם זה תמיד זה כך? זאת אומרת, האם תמיד הבן אדם כשחוטא עושה את זה רק בגלל שככה הוא בנוי, הוא לא החליט להיות רע או להיות טוב, אלא הוא פשוט כזה. אז אין טעם להטיל עליו אחריות בכלל, אני טוען שלא. אני טוען שבן אדם בדרך כלל מחליט, רק בן אדם שהוא בנוי בצורה לא נכונה, מקבל החלטות בגלל נתונים שגויים, ואז ההחלטות שלו הן מוטעות, ובמקרים, לפחות במקרים קיצוניים, בהחלט אפשר לפתור אותו מאחריות, על זה אני לא מתווכח. אני רק אומר שמזה אי אפשר להוכיח שהבן אדם אין בו שום דבר פרט למוח. זה לא נכון. אני אביא לכם אולי דוגמה שתמחיש את הנקודה הזאת, אם יצא לכם לקרוא את הספר או לראות את הסרט נפלאות התבונה, כן, סטיב נש. סטיב נש? אבל יש נש מה-NBA ויש נש המתמטיקאי. אני כבר לא זוכר... טוב, בכל אופן, אז המתמטיקאי, אני מתכוון. חתן פרס נובל.
רב, יש רעש רקע, אם אתה יכול להשתיק שוב את כולם.
רק רגע. אז אני זוכר שקראתי את הספר, ואחרי זה הלכתי לראות את הסרט. אז הסרט מתחיל מבן אדם שהולך ברחוב, ורואה מולו כל מיני דמויות, אז לא יודע מה, סוכנים סובייטיים שמנסים לאיים עליו, או לגייס אותו למשימות, או כל מיני דברים, הוא מטורף, הוא הולך ברחוב, וכל הזמן פונים אליו סוכנים סובייטיים, ואנשים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. עכשיו, בחלק, כל החלק הראשון של הסרט, זה בנוי בצורה מעניינת, כל החלק הראשון של הסרט זה נראה כאילו שבסדר, זה איזשהו סרט ריגול כזה של אמריקאי, של סוכנים סובייטיים מנסים לגייס אותו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני זוכר, עכשיו אני נזכר שראיתי את הסרט לפני שקראתי את הספר, כי לא הבנתי את העניין הזה, אני רציתי בהפסקה ללכת הביתה, כי בסדר, אז הסוכנים אומרים לו ככה, אומרים לו אחרת, זה לא מעניין. אמרתי בכל זאת, שילמנו את הכרטיס, נשאר. נשארנו שם, והחלק השני היה לחלוטין שונה מהחלק הראשון. פתאום התברר שאין סוכנים ואין סובייטים ואין שום דבר, זה הכל דמיונות. הבן אדם היה סכיזופרן פרנואידי, והוא דמיין לעצמו כל מיני אנשים שפונים אליו וזה סוכנים ורודפים אותו וכל מיני דברים. הוא חי בעולם דמיוני מטורף, אוקיי? והחלק השני עסק בשאלה איך הוא מתמודד עם זה. ואיך סביבתו מתמודדת עם זה, ואיך זה נראה. עכשיו, זה היה מדהים, הדבר הזה. זה, אני לא יודע עוד פעם עד כמה זה קורה, איך זה קורה במציאות בדיוק, ועד כמה זה נאמן למציאות, אבל זה מעורר למחשבה, זה מדהים. כי מה שקרה זה שנש, בעצם, בסופו של דבר למד לחיות עם זה, ולזהות את הבדיוניות של הדמויות, ולהתעלם ממה שהן אומרות לו, ולתפקד כאדם בריא. זאת אומרת, הוא הצליח להשתלט על התופעות האלה, אגב, זה דורש כישרון, לא רק כוח רצון והתמדה, זאת אומרת, כנראה גם הכישרון שלו לקח חלק בעניין הזה, אבל הוא הצליח, א', להבין שמדובר בדמויות בדיוניות, ב', לאתר מתי זה דמויות בדיוניות ומתי לא, וג', להשתלט על עצמו ולא לא להגיב להם, לא לענות להם, לא להתחשב בהם, להמשיך להתנהל כאילו שהם לא פונים אליו. עכשיו, בסרט זה כל כך מומחש, כי אתה פתאום מבין כמה קשה לעשות את זה. הרי מבחינתו, הדמויות האלה שם, הם מציעים לו הצעות, מה זאת אומרת? למה שלא יחליט שגם אני, כשאני אשאל, אבוא אליו ברחוב ואשאל אותו מה השעה, אולי גם אני דמות דמיונית? אם הוא באמת רואה באותה צורה את הדמויות הדמיוניות ואת הדמויות האמיתיות, אז הוא לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הוא לא יכול להשתלט את הדבר הזה. עכשיו מתברר שהוא כן מצליח באיזושהי צורה, אני לא יודע איך, להבין מתי הסיטואציה היא בדיונית ומתי הסיטואציה היא אמיתית, והוא הצליח להרגיל את עצמו, בעזרת אשתו גם וכו', הוא הצליח להרגיל את עצמו לחיות רק, להגיב רק לדמויות האמיתיות, ולא לדמויות הבדיוניות. שזאת דוגמה נהדרת למצב שבו אתה מקבל נתונים, כן, שלב שתיים, אתה מקבל נתונים בעייתיים, מראים לך אנשים בדיוניים, ואתה אפוף כולך כל הזמן בפניות ובאינטראקציות עם אנשים שלא קיימים. זה בדיוק דפיקה של שלב שתיים, בסדר? ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות עיבוד של המידע. וכאן הוא עובד מאוד מאוד קשה, כדי להבין מתי זה מידע שגוי ומתי לא. והוא מצליח להתגבר על זה, לסנן את המידע השגוי, ולהמשיך לפעול רגיל ולהגיב כמו בן אדם נורמטיבי. להגיב כרגיל. זה מראה לנו, בתשובה למה שפרופסור טורקל אמר קודם, זה מראה לנו שגם כאשר הנתונים הם נתונים שגויים, זה לא תמיד אומר שאין לך שליטה. בן אדם לפעמים יכול לקבל נתונים שגויים, אבל יש לו את הכלים להתמודד עם זה, לא תמיד. ובית המשפט, בין היתר, בעזרת פסיכיאטרים, לא משנה, צריך להתרשם עד כמה הבן אדם שעמד בפניו היה יכול להתמודד מול התופעות, מול המידעים השגויים או מול הדפיקות במוח שיש לו. ולכן אני אומר, במקרים מספיק קיצוניים, אני לגמרי מסכים שאין לו אחריות פלילית, אין למה לה, צריך לשים אותו בכלא אולי כדי להתגונן מפניו, כי סך הכל הוא יכול לפגוע באנשים או להרוג אנשים, גם אם הוא לא אשם ולא כלום, אבל עדיין צריך להתגונן בפניו. אבל מבחינת הסנקציה הפלילית, מבחינת זה שמגיע לו עונש, על זה שהוא מתנהג לא בסדר, אז פה צריך לבדוק, אם באמת הנתונים הם היו כאלה שהוא לא יכול היה להתמודד איתם, אז אין לו אחריות פלילית. אבל אני לא מדבר במישור הזה, אני מדבר במישור המטאפיזי. זאת אומרת, האם אפשר להביא מכאן ראייה שאין רוח, שיש רק גוף? אז אני אומר, לא נכון, יש רוח כמו במנסרה. כל הגוונים נמצאים בתוך האור הלבן. המנסרה היא זו שמפרקת אותם. אם המנסרה דפוקה, לא תראה גוונים. זה לא אומר שאין גוונים. זה אומר שאתה לא תראה אותם, הם לא יבואו לידי ביטוי בעולם. זה הכל. אז במובן המטאפיזי, בשאלה אם אנחנו מוניסטים או דואליסטים, האם יש רוחניות או רק חומריות, האם יש לנו בחירה חופשית או יש, או הכל דטרמיניסטי, בשאלות המטאפיזיות האלה, נדמה לי שהתשובה הזאת היא תשובה טובה. היא יכולה להשאיר דואליזם ליברטני במקום נגד כל התפיסות, נגד כל התופעות שמתארים. השאלה של אחריות פלילית היא שאלה אחרת לגמרי. להפך, אני, מי שהזכרתי זה, אני לא זוכר כבר, אני כתבתי על זה איזשהו מאמר לא מזמן, ספר זיכרון לחבר שלי, שופט שפורש, פרש בעצם כבר בינתיים, ויצא איזשהו ספר, ספר לכבודו. אז ביקשו ממני שם מאמר על משפט ומדעי המוח. וכתבתי שמה שבעיניי הנקודה הבעייתית בתפיסה המטריאליסטית דטרמיניסטית, היא בשאלה למה, היא לא בשאלה למה אתה שופט, אלא בשאלה למה אתה נותן הנחות למישהו שלא אחראי למעשיו. כמו הדוגמאות שהבאתי כאן, או דחף לב בר כיבוש, או כל מיני תופעות מן הסוג הזה. כי בעצם כולנו, לפי התפיסות המטריאליסטיות דטרמיניסטיות, כולנו פועלים כל הזמן תחת דחפים שהם לאו בני כיבוש. הרי בסך הכל ההתנהגויות שלנו מוכתבות כל הזמן על ידי המוח שלנו. אז זה כל הזמן קורה. מה שונה בבן אדם כזה מבן אדם רגיל, נורמטיבי? אין שום הבדל. לזה יש מוח כזה וזה יש מוח אחר, אבל תמיד אם הוא עשה משהו, זה מוכיח שהמוח שלו גרם לו לעשות את זה. אבל אם אתה פותר מישהו על זה שהמוח שלו גרם לו לעשות את זה, אין עבריינים בעולם. בתי הכלא יהיו ריקים. מה ההבדל בין אדם שאתה פותר אותו מאחריות פלילית לאדם שלו? כן? הרבה פעמים אנשים לא שואלים את השאלה הנכונה. אנשים שואלים על המטריאליסטים, למה אתה שופט? אז הסברתי, למה אתה שופט? יש איזה סיבות טובות גם בעולם המטריאליסטי דטרמיניסטי. יש סיבות טובות למה לשפוט. עד כמה שצריך בכלל סיבות, כי גם השופט אנוס לשפוט. בדיוק כמו שאני אנוס לגנוב, הוא אנוס לשפוט. הוא גם בן אדם. אז לכן השאלה עד כמה בכלל יש מקום לשאלה הזאת. אבל אמרתי, יש גם תשובות טובות לעניין הזה. אבל השאלה היותר מעניינת זה למה אתה פותר אנשים שפעלו תחת דחף שאין להם אחריות פלילית. אין דבר כזה. בעולם דטרמיניסטי, אין שום הבדל בין הבן אדם ההוא לבין הבן אדם הנורמטיבי שגנב. בן אדם נורמטיבי שגנב גם כן היה לו איזשהו מבנה מוחי שגרם לו לגנוב. מה זה שונה מדחף לב בר כיבוש? הוא לא אחראי למעשיו יותר מאשר הבן אדם שנתקף שיגאון ריגי, תקף אמוק כזה. זה אותו דבר, אין שום הבדל. אז הטענה היא שאם אנחנו מאמצים את התמונה הזאת שתיארתי כאן, אז בעצם כל הקשיים שהבאתי בשיעור הקודם נעלמים, כי התמונה הזאת מראה לנו איך ההפרעות במוח או הפגיעות במוח יכולות לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות בעייתיות, אבל זה ששינוי הנסיבות מביא לשינוי תוצאות לא אומר שאין קבלת החלטות באמצע. זה רק אומר שהקבלת החלטות תלויה בנתונים. וזה מה שלכן הוספתי את העיגול של הנסיבות בצד שמאל של השרשרת הליברטנית. כי הנסיבות משפיעות גם בעולם הליברטני, זה ברור. מי שאומר אחרת זה פשוט תמונה קריקטורית. אני רוצה אולי לסיים את הפרק הזה, ולסיים את הפרק הזה, אני חושב שבפרק הבא אנחנו מסיימים את בשיעור הבא אנחנו נסיים את המהלך הזה על הבחירה החופשית, ואולי אחרי זה עוד שיעור על בחירה חופשית בהקשרים ערכיים, לא בהקשרים של האם יש לנו או אין לנו. אז יש, ראיתי לא, לפני כמה שנים, ראיתי תוכנית, יש מה שנקרא הפרעת אישיות דיסוציאטיבית אצל פסיכיאטרי. מה זה אומר? זה מה שאנחנו קוראים בשפה היומיומית פיצול אישיות. זה אומר שיש בני אדם שיש להם פגיעה מוחית או נפשית, לא משנה מה, בדרך כלל זה פגיעה נפשית, או הרבה פעמים זה פגיעה נפשית, לא דווקא פגיעה מוחית, שהם חיים באישיויות שונות. הייתה שם איזושהי בחורה, שבתוכנית של אמנון לוי, פנים אמיתיות, זו הייתה אחת התוכניות עסקה באיזושהי בחורה, שהיה לה 30 דמויות שונות שהיא חיה בחיים שלה. ואת יכולה כמה שעות להיות פלוני, וכמה שעות אחרי זה להיות אלמוני, וכל פעם אישיות אחרת. וכל פעם היא חיה לגמרי את האישיות העכשווית שלה, היא לא יודעת שהיא במקור ינקל, עכשיו היא ברל. אז היא עכשיו חיה כמו ברל, היא לא יודעת שבמקור היא בכלל משהו אחר. או אני לא יודע מה זה המקור, היא כולם. אוקיי? אז יש לה אישיויות מרובות. עכשיו, בדרך כלל, כשאתה רואה בן אדם עם אישיויות מרובות, כל אישיות כזאת יש לה התנהגות לגמרי שונה מהאישיויות האחרות. ולכאורה, באותו גוף, באותו מוח, אותו אדם, אתה פתאום רואה התנהגויות לגמרי שונות. שימו לב שזאת תמונת הראי של מה שתיארתי קודם. קודם תיארתי ששינוי במוח מביא לשינוי בהתנהגות, למרות שהנשמה כביכול היא אותה נשמה. ומכאן אנשים הוכיחו, שכנראה השינוי במוח הוא הדבר החשוב, ואין דבר כזה נשמות וכו'. עכשיו אני אומר, בואו נסתכל על המצב ההפוך. מה קורה אם באותו מוח, לא באותה נשמה, באותו מוח יש שינוי בנפש. לא באותה נפש יש שינוי במוח, אלא באותו מוח יש שינוי בנפש. יש נפש אחרת. אבל כשתסתכלו, תעשו סריקה מוחית, זה אותו מוח, זה אותו בן אדם. והנפש שלו אחרת לגמרי ביום ראשון מאשר ביום שני. עכשיו, אם העמדה הקודמת הייתה ראייה לטובת המטריאליזם, התמונה הזאת היא ראייה נגד המטריאליזם. כי זה בעצם אומר שהמוח לא קובע את האישיות שלנו, עובדה שבאותו מוח יש לנו אישיות שונה לגמרי. לא ראיתי התייחסות לתופעות האלה, אבל בעיניי, אם התופעות הקודמות הן ראייה נגד הדואליזם, ואמרתי, הן לא ראייה. אז התופעה הזאת היא ראייה נגד המטריאליזם, הדטרמיניסטי. עכשיו פה, יבוא המטריאליסט ויגיד אותו דבר את מה שאני אמרתי קודם, והוא יגיד לי זה לא ראיה, והוא יצדק, זה באמת לא ראיה. למה? כי יכול להיות שתסתכלו על הזרמים החשמליים במוח, לא על המבנה הפיזי. אז תראו זרמים אחרים, תראו פעילות חשמלית מסוג שונה. ולכן יכול להיות, אנחנו יודעים שבן אדם שנמצא בדיכאון, זה יכול להשפיע לו על הנוירולוגיה שלו. זאת אומרת, המוח נראה אחרת באיזושהי צורה. אוקיי? זאת אומרת, דברים פיזיים או נפשיים יכולים לגרום לשינויים במוח. עכשיו, יכול להיות שהמטריאליסט יכול להסביר את ההבדל בין האישיויות השונות בשינוי מוחי. אין בעיה. אבל עכשיו אני אשאל שאלה יותר קשה. היו שתי תופעות בתוכנית הזאת שלחדו לי את העין. אחד מהאישיויות של הבחורה הזאת ידע לנגן בפסנתר. לא שהיא נהייתה אלימה פתאום יותר מאשר כרגיל, או פחות אלימה, כמו שראינו שם עם פיניאס גייג', כן, עם המוח החצוי. פה אני מדבר עכשיו על מיומנות מאוד מורכבת. זאת אומרת, אחת האישיויות יודעת לנגן בפסנתר. אגב, אישיות אחרת היא עיוורת. היא לא רואה ויודעת לדבר בשפת הסימנים. מתקשרת בשפת הסימנים. עכשיו, הבחורה שאנחנו מכירים אותה לא למדה מעולם פסנתר וגם לא שפת הסימנים. ההורים שלה מכירים אותה, הם חיו איתה, הם גידלו אותה. היא לא למדה מעולם לא פסנתר ולא שפת הסימנים. ובאחת אחד המופעים, אחד האישיויות שלה, היא מנגנת שוטף בפסנתר, היא מנגנת ברמה טובה. ושפת הסימנים זה אישיות אחרת, עיוורת שמדבר. עכשיו, כאן זה בעיה יותר קשה. כיוון שאם באמת קרה איזשהו שינוי מוחי, רגעי או קבוע, לא משנה, וכתוצאה מזה פתאום בן אדם הופך להיות בעל אופי אחר, יותר אלים או פחות אלים, זה יכול לקרות, עניין מקרי. היה שינוי במוח, ומה שהשינוי במוח הזה עושה, הוא עושה. או שהוא הופך אותי לפחות אלים, הופך אותי ליותר אלים, אבל זה משהו רנדומלי. זה משהו מקרי, שרירותי. אוקיי, אקראי. אבל כאן, המוח עבר למצב שהוא מאוד מאוד ייחודי. זה מצב, מיומנות לנגינה בפסנתר. בשביל לייצר מצב כזה, אנשים לומדים שנים רבות. עכשיו, איך זה קרה במעבר מקרי? סתם ככה, פתאום במקרה, המוח התארגן למצב שבו יש לה את המיומנות המורכבת הזאת של נגינה בפסנתר. איך זה קורה בתהליך מקרי? רק אם נגיד שבאמת יש פה איזשהו סוג של נפש אחרת שנכנסה לתוכה. אותו גוף, נפש דיבוק, כן? נפש אחרת נכנסת לתוכה, והנפש ההיא יודעת לנגן בפסנתר, לא יודע מאיפה, אולי היא הייתה באיזה גוף בגלגול הקודם שלמד לנגן בפסנתר. אין לי מושג, לא יודע להסביר את זה. מה שאני רק טוען, זה שזה טעון הסבר, והתמונה המטריאליסטית לכאורה לא תצליח להסביר דבר כזה. כי מעבר מקרי של המוח לא הופך אותו, תבינו, זה כמו הטענה הידועה של פרד הויל, כן, הפיזיקאי, שהוא אומר שאם מטוס בוינג עובר מעל מגרש גרוטאות ועושה שם רוח חזקה, מה הסיכוי שכל הגרוטאות יתארגנו בצורה של, או לא, הוא אומר אחרת, אם רוח עוברת מעל מגרש גרוטאות, מה הסיכוי שכל הגרוטאות האלה יתארגנו בצורה של מטוס בוינג מתפקד? זה בעצם מה שקורה כאן. הדבר שהוא קורה באופן מקרי ורנדומלי ולא מתוכנן, לא מייצר מבנים מאוד מאוד מורכבים. סתם ככה במקרה. אותו דבר פה, קרה איזשהו שינוי במוח, אני מקבל שינוי מוחי, אוקיי. אבל שינוי מוחי היה אמור להוביל אותה למצב אחר, לא מיוחד, אלא שונה. בסדר, כי קרה שינוי. אבל ללמד אותה פסנתר תוך כדי איזשהו שינוי מוחי רגעי, לארגן לה את כל המוח בצורה של מיומנות של נגינה בפסנתר או של דיבור בשפת הסימנים, שמה בלתי סביר לחלוטין. לכאורה, זאת אינדיקציה, תשובת המשקל לאינדיקציות הקודמות שהיו לטובת המטריאליזם, זאת האינדיקציה ההפוכה שמראה לנו שיש באדם משהו מעבר לחומר, מעבר למטריה. כן, זה כמו היה לא מזמן גם ראיתי איזה משהו בכפר דרוזי, איזה ילד אחד שמדבר אנגלית שוטפת, שהוא לא למד מעולם אנגלית. מדבר אנגלית שוטפת, ההורים שלו לא יודעים מה לעשות, היה זה כתבה בטלוויזיה, באחד מהחדשות נדמה לי או משהו כזה. אנשים שם משתאים, באו לשם חוקרים, בדקו את זה, איך זה קורה, אף אחד לא יודע להסביר את זה, לפחות עד כמה שקראתי. אף אחד לא יודע להסביר את זה, זה אותה תופעה. אבל יש משהו שבן אדם יודע דברים בלי שהוא למד אותם. עכשיו זה יכול להיות במקרה נולד לו מוח שבנוי בדיוק באופן כזה של מוח של אדם שיודע אנגלית. יש מצב מוחי כזה של לדעת אנגלית, נכון? אז לא. לא, הוא נולד בצורה הזאת. אבל זה שטויות, לא, אדם לא נולד בצורה מקרית, באופן שהוא מאוד מאוד מורכב ומדויק. בשביל לבנות דברים מורכבים ומדויקים, צריך לעבוד, צריך ללמוד. גם ילד שנולד באנגליה לא נולד כשהוא יודע אנגלית. הוא צריך ללמוד אנגלית. אז איך זה קורה שבן אדם נולד ובאופן מקרי לחלוטין, הוא בדיוק בנוי בצורה כזאת של מוח שיודע לדבר אנגלית. לכאורה, יש בו איזשהו נפש שיודעת לדבר אנגלית. ועוד פעם, לא אמרתי שום דבר פוזיטיבי. אני לא יודע, אין לי הסברים. מה שאני כן יכול להשיג, זה שמטריאליזם לא יודע להסביר דברים כאלה. נדמה לי. אבל זה, לא יודע, משום מה, המטריאליסטים תמיד יש, אגב, לא רק הם, כל הצדדים נגועים בעניין, אבל המטריאליסטים זה כל פעם הורג אותי מחדש, כי הם בטוחים שהם לגמרי פתוחים, והם שוקלים את כל האפשרויות, כמו האתאיסטים, כן, זה אותו זן. זאת כנסייה פנאטית. אז הכנסייה הזאת, כשהיא רואה את המקרים מהסוג השני, היא מיד כמובן, טוב, ברור, אז הכל מטריאליסטי ואין שום נפל ושום שום. כשרואים את התופעות ההפוכות, צריך עיון באמת, אי אפשר להבין את זה, זה צריך עיון. אנחנו לא מצליחים להבין את זה. זהו, הכל בסדר, אתה יכול להישאר מטריאליסט בצריך עיון. יש איזושהי אסימטריה. אגב, כנראה הדואליסטים כנראה עושים אותו דבר לכיוון ההפוך. אני חושב שבדרך כלל אנחנו לא מתייחסים בצורה מאוזנת לשיקולים שהולכים נגד העמדות האפריוריות שלנו. אז זה עוד לקח שכדאי אולי להפיק מכאן. כדאי לדון בדברים בצורה מאוזנת. אוקיי, אז פחות או יותר סיימתי את השלב הנקרא לו המדעי. כן, אמרתי שהדיון הוא דיון... רק שנייה אחת, הדיון הוא דיון בשלושה שלבים. השלב הראשון היה להציב את ה... סליחה, ארבעה שלבים. השלב הראשון היה להציב את השחקנים על הלוח, מה זה ליברטניות, מה זה דטרמיניזם. השלב השני היה השלב הפילוסופי, שיקולים פילוסופיים לפה ולשם. וזה אמרנו, נשאר לכאורה פתוח, בעיניי אפילו נטייה לליברטניזם. השלב השלישי זה השלב המדעי, שהוא בעצם של הדורות האחרונים, מדעי המוח וכו', ושם הראיתי שאין פערים בחוקי הטבע, כאוס, קוונטים וכו', ואחרי זה אמרגנטיות, ואז הגענו למדעי המוח, המסקנה בסוף בסוף היא שמדעי המוח גם הם לא שינו באופן מהותי את התמונה. השאלה הייתה ונשארה שאלה פילוסופית, וכל אחד יכול לקבל את החלטתו לפי מיטב הבנתו. המדע לא יכול להגיד כלום על זה בינתיים, וכנראה גם הפילוסופיה לא נותנת תשובות חד משמעיות, ולכן אני מגיע לשלב הרביעי של הדיון, זה היה בפעם הבאה, וזה השלב הדיאגנוסטי. אז מה עושים במצב כזה כשאין אינדיקציות לשום כיוון? אז על זה נדבר בפעם הבאה.
שאלה.
כן.
איך יכול להיות מצב של מישהו נולד עם ידע לנגן בפסנתר, המצב של המוח שלו הוא כזה, הרי זה משהו שצריך להילמד. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה לו ידיעה לנגן בפסנתר,
לא,
בצורה
הבנתי,
כאוטית, אחד למיליארד או לאינסוף, כמו שהמוח שלו לא יכול להיות יותר מסוי ממטפת.
זה על השאלה שלי, אני גם שאלתי את זה, נכון? צודק, שאלה טובה.
רק יש כמה דברים בצ'אט, אולי.
לא, לא עוקב אחרי הצ'אטים תוך כדי ה...
לא, זה...
T.S. Eliot זה בסדר, אבל אני... לא, זה לא מתנגד לנקודת הבחירה של הרב דסלר. הטענה שלי זה שבמרחב הזה שהרב דסלר מדבר על בחירה, שם יש לנו בחירה. אמרתי, אם יש דחף לב בר כיבוש, אז גם אני פותר מאחריות פלילית. זה ברור. לא אמרתי שבכל, דיברתי על זה לא פעם בעבר, בכל מצב ומצב צריך לבדוק. האם לבן אדם יש יכולת לבחור, אין לו יכולת לבחור. הטענה של המטריאליסטים והדטרמיניסטים היא שאין חלון בחירה, שבשום מקום אין לבן אדם בחירה. זה הטענה, כנגד זה אני טוען, אני לא טוען שכל דבר שבן אדם עושה הוא תוצאה של בחירה. יש דברים שבן אדם עושה שהם לא תוצאה של בחירה.
הדוגמה של נש כאילו אומר שתמיד יש בחירה, אין
נקודה. זה אומר שאצל נש חלון הבחירה יותר גבוה מאשר בדרך כלל. תמיד זה אמירה יותר מדי מרחיקת לכת. אני רק אומר שצריך להיזהר כשקובעים שלבן אדם לא הייתה בחירה. תמיד, תמיד יכול להיות שבכל זאת הייתה לו, אבל גם יכול להיות שלא, אין מה לעשות. אוקיי, אז נעצור כאן.
אפשר מקור, אפשר רק מקור למה שהזכרת, לגבי האנשים שמתחילים לנגן וזה, זה נשמע זוי לחלוטין.
אז תשלח לי מייל, אני אשלח לך את זה במייל, זה מופיע בספר שלי, במדעי החופש.
וחקרו את זה ובדקו שבאמת זה אמין?
כן, אני חושב שכן, עד כמה שראיתי.
טוב, ממש מפתיע.
טוב.
על זה אמר בזמנו אפרים קישון, שזה כל כך מפתיע שגם אני לא הייתי מאמין, לולא המצאתי את זה בעצמי.
כן, אוקיי. טוב, להתראות.
שבת שלום.